אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שגריר ישראל באום לשעבר, חבר הכנסת דני דנון, ליכוד. שלום.
שלום דוד, שמח להיות פה שוב.
אני יותר משמח. תגיד, ההחלטה שלך לא להיות שר במשרד זוטר, עשה לך טוב.
אני מסכים איתך.
לא ידעת את זה, אבל בדיעבד זה מה שקורה.
אני הייתי באום לפני כמה שנים, והשר אלקין בזמנו קיבל תפקיד להיות שר לענייני מים. ואני אמרתי לעצמי, אם אני הייתי באותו מצב כמו, ואני מכיר את השר אלקין לשעבר, הוא הייתי בסיעת הליכוד.
איש רציני מאוד.
ואמרתי, אם אני הייתי במקומו, הייתי לוקח את התפקיד הזה, ואמרתי למכריי ולעוזריי, אני חושב שלא. ושהגעתי לרגע שקיבלתי הצעה לתפקידים לא רציניים, אמרתי לראש הממשלה, תקשיב, אני אקל עליך. אל תמציא לי משרד, ואל תציא לי הצעות, ואל תתפתל. אם אין תפקיד של שר רציני, אני מעדיף להיות חבר כנסת. אני יודע למצוא את עצמי שם, להוביל מהלכים, לתרום מניסיוני בתחום הביטחון, בתחום מדיניות חוץ. אם שיהיה משהו אמיתי, אני אגיע.
אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר תת הוועדה שהיא הכי חשובה, ועדת המשנה. אתה יודע הכל. ואני סוטה קצת ממה ש... כתבנו, ואני רוצה לשאול אותך, מה שאתה יכול לומר, מדינת ישראל נמצאת ערב מלחמה?
לא, אנחנו לא ערב מלחמה, אבל אנחנו כן רואים אצל האויבים שלנו שהם מרימים את הראש. יכול שבגלל החיכוכים הפנימיים שלנו, אנחנו רואים שחיזבאללה מרשה לעצמו לעשות דברים שהוא לא הרשה לעצמו לעשות בעבר, הוא מתגרה בנו, הוא יוזם דברים משמעותיים, ובהחלט אנחנו צריכים להיערך לתרחיש של עימות עם חיזבאללה.
רב זירתי?
עם חיזבאללה בוודאות, לגבי שאר השחקנים, אנחנו נקווה שלא. אבל חיזבאללה הוא כוח משמעותי. צריך להבין, היום האתגר של מדינת ישראל הוא המלחמה של העורף. אנחנו נכריע את חיזבאללה. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, נכריע את חיזבאללה, נוריד אותו על הברכיים, והוא יתחנן להפסקת אש. אבל המחיר שהעורף ישלם, שאימי מעל גיל 80 צריכה לרוץ לחדר המוגן, שהנכדים שלך ושל המאזינים יצטרכו לשעות במתחמים מוגנים ימים ואולי אפילו שבועות. זה האירוע המשמעותי שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אני גם מכהן כיור ועדת משנה לנושא העורף, והנושא הזה מדיר שינה מעיניי, כי אני חושב שהצבא שלנו הוא מוכן. האם העורף מוכן? את זה אנחנו לא נדע עד אשר נידרש לסוגיה הזאת.
אבל תראה, קודם כל אני שומע את הדברים שלך עם הרבה כבוד, כי אתה נמצא שם ואתה יודע, אבל זה נורא מדהים מה שאתה אומר.
בהחלט, יש מקום לדאגה, יש מקום להערכות, ופה דרך אגב אנחנו נראה הערכות ומנהיגות לא של הקצינים והגנרלים, דווקא של האזרחים, דווקא של השלטון המקומי, שיהיה לו משקל משמעותי בנושא הזה, של הגורמים האזרחיים, של הערבות ההדדית. אנחנו כרגע עסוקים במחלוקות, בהפגנות, זאת תהיה שעת מבחן לחברה הישראלית, אם אנחנו יודעים באמת לסייע, לקלוט מפונים, עשרות אלפי ישראלים...
הקמת בתי חולים, בצפון,
עשרות
במרכז...
עשרות אלפי ישראלים יצטרכו לפנות את בתיהם. השאלה היא לאן הם ילכו, מי יקבל אותם, זה שעת מבחן אמיתית לחברה הישראלית.
עשרות אלפי אנשים?
עשרות אלפי אנשים יעזבו את בתיהם והתפנו, כי ההיקף של הנשק והטכנולוגיה של חיזבאללה הוא משמעותי, שיהיה קשה מאוד לאנשים להישאר בבתיהם או במקלטים תקופה ארוכה, ואני מניח שהם באופן טבעי יבקשו לעבור למקום אחר.
תגיד, העוף לא מוכן. אפילו החלטות הממשלה בנושא מיגון לא התקיימו. חלק מההצעות הגיעו אפילו לבגץ, בדרום למשל. ואנחנו לא יודעים אם בדרום אנחנו לא נקבל זירה נוספת. אנחנו גם לא יודעים כמה זמן המלחמה תארך, וזאת תהיה מלחמה. ואני רואה שהדברים שנאמרים חדשות לבקרים על ידי בכירים ישראלים, שנחזיר את לבנון לתקופת האבן, אני לא כל כך בטוח זה עושה להם רושם, או שכן.
תראה, קודם כל זה עובדה. אנחנו נקה בחיזבאללה ונקה בלבנון, בתשתיות של לבנון, כאשר התקפו אותנו. אבל אתה צודק, בוא נסתכל על עצמנו פנימה. היום שליש מאזרחי ישראל אין להם מיגון. שאני אומר אין להם מיגון, אין להם ממד בבית, או שהמקלט הציבורי נמצא רחוק מדי. זאת אומרת שזה לא אפקטיבי. זה סוגיה אמיתית, שאותו שליש יצטרך, מה הוא יעשה? הוא יתפלל, הוא יקרא תהילים בחדר מדרגות, זה בעיה אמיתית. ודבר שני, אנחנו נצטרך להערך לפעולה ממושכת של העורף, ולכן אני חושב שאני לא מודאג מהקטע ההתקפי. הקטע ההתקפי, אני חושב שאנחנו, יש לנו יכולות, אנחנו נפגע בהם, הם ישלמו מחיר כבד שיצרוב את התודעה שלהם לתקופה ארוכה. אני כן מוטרד מהעניין האזרחי, מה המחיר שנשלם כאן בעורף.
בוא נעבור לנושא אחר שנמצא היום על סדר היום, גם זה כמובן, אבל הודעה שיצא ממש לפני כמה דקות, הנשיא הרצוג פנה ללפיד, ביקש ממנו לבוא לשולחן, לדון בכל הנושא שהגיע מצד נתניהו, אני רוצה להגיע לפשרות. כך אומר הנשיא, ולפיד דחה את ההצעה, ואומר, אני לא אהיה חלק מהדבר הזה שהולך אולי להגיע להבנות, ואני רוצה לשאול אותך, איך תגיעו להבנות, כמה שתרצו, וככל שתרצו, אם צד אחד של המשוואה אומר לכם, אני לא שם.
תראה, לפיד מזכיר לי את אבו מאזן. אני באום הייתי אומר לחבריי, קחו דף לבן, שאבו מאזן יכתוב את ההסכם ושיחתום עליו ותחזרו אליי. אמרתי, בחיים הוא לא יחתום על שום דבר, אבו מאזן. וזה נכון, אבו מאזן לא רוצה הסכם עם מדינת ישראל. לפיד לא רוצה הסכם בינינו, בלי קשר לתנאים.
אתה מבין מה אתה אומר? אתה אומר בעצם שתשרף המדינה.
לצערי הרב, יש חלקים, לא כל האופוזיציה.
אבל הוא פטריוט, הוא היה ראש ממשלה.
לצערי הרב, הוא מסתכל על האינטרס הפוליטי שלו. והאינטרס הפוליטי הצר שלו זה שימשיכו הפגנות, שימשיך הכאוס, שנמשיך לשלם מחירים כבדים כחברה, בכלכלה, במישור הבינלאומי. זה מה שהוא רוצה בסופו של דבר, את הפגיעה הזאת, בשאיפה שזה מה שיגרום לשינוי משטר, שינוי של הממשלה. אבל הוא טועה, כי אם הוא מנהיג אמיתי, הוא צריך להסתכל על טובת המדינה קודם כל.
הוא גם צריך להסתכל על הסקרים, כי הסקרים אומרים רוב רובם של המפגינים ושל העם רוצה להגיע לפשרה. נכון. יש חלק מיליטנטי שלא רוצה, אתה צודק.
נכון, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים כן לנסות להגיע להבנות ולפשרה.
בלעדיו?
בלעדיו,
עם גנץ רק?
עם חלקים אחרים באופוזיציה. ואפילו אני אומר משהו מעבר לכך, דוד. גם אם אין לנו אפילו שותף, לנו יש את היכולת להגיע להסכמות רחבות עם אנשים מהאקדמיה, ולעשות משהו שהוא יזכה לצמיחה רחבה, גם אם הפוליטיקאים יחלידו שהם לא חלק מהמשחק הזה.
מתווה הפשרה, כך לפחות לפי אמצעי התקשורת. המסמך שהעביר הליכוד אומר כך, העביר לנשיא. בתקופת הביניים של 15 חודשים, יחוקק חוק תיקון לחוק יסוד השפיטה. לפי החוק הזה תידרש תמיכה של 80 חברי כנסת לשינויים שעומדים להיות. זולת מקרים שבהם בגץ פסק נגד חקיקה הנוגעת לראש הממשלה, הממשלה והכנסת. אז יהיה צורך ברוב של 61. המשמעות היא תעודת ביטוח לאופוזיציה מפני המשך הרפורמה, ולקואליציה תרופה לפסילת חוקי הנבצרות או הסבירות. שמע, שמעתי חלק מהפרשנים הפוליטיים כבר אתמול בערב שאומרים וואלה, גיא פלג אמר, נשמע לו הגיוני, והוא מאוד מיליטנט. ואני רוצה לשאול אותך, האם המתווה הזה לא יקומם אנשים בתוך הליכוד ובתוך הקואליציה, ואולי תביאו את המתווה הזה, אבל לא תהיה לכם קואליציה?
אני לא מכיר את הפרטים, יש הרבה מאוד שמועות והכחשות, אנחנו לא קיימנו שום דיון בליכוד על מתווה כזה או אחר, אני מכבד את הרצון של הנשיא להוביל למהלך של הידברות, זה הדבר הנכון, אבל אני מברך על עצם הניסיון, אפשר להתווכח על הפרטים, אפשר להתווכח על החודשים, אפשר להתווכח, דרך אגב, אף צד לא צריך לצאת מרוצה, כעל פניו המתווה נראה לי קצת חד צדדי, יותר מדי התקפלות שלנו, אבל זה לא המהות, המהות היא שיהיה שיח, ובסוף עם פשרה אמיתית, שני הצדדים צריכים להיות לא מרוצים, זה מה שלבנתי בחיי, ואז אפשר באמת להגיד, הגענו לעמק השווה.
ויש לומר, שר המשפטים יריב לוין אומר, אמר היום בגלי צהל אמיר איבגי, אמר כך, הפרסומים משקפים בלוני ניסוי יותר מהסכמות אמיתיות. בוא ננסה לנתח את המשפט הזה. יריב לוין לא מכחיש. ברגע שהוא אומר משקפים בלוני ניסוי, זה אומר בלוני ניסוי גם של הליכוד.
ייתכן שעלו רעיונות שונים ורוצים לבחון אותם, אבל בפועל אני חושב, ואני חוזר לזה, צריך את ההידברות הזאת. היום הציבור בישראל, ערב ראש השנה, ערב יום כיפור, היה שמח מאוד לדעת שיש כרגע שיח, יש הסכמות רחבות, אנחנו מקדמים את הרפורמה בהסכמה. דרך אגב, גם בנושא של עילת הסבירות, אני חושב שאם היינו מעבירים את זה בהסכמה רחבה, זה היה עדיף. למה? כי מי שתומך ברפורמה. כי אם נעביר דברים בהסכמה, הם יישארו כאן לזמן רב. אם נעשה דברים בצורה חד צדדית ונשען רק על הרוב הפרלמנטרי שלנו, יבוא יום והרוב הזה לא יהיה בידיים שלנו, ואז הדבר הראשון שיעשו, יהפכו את ההחלטות האלו. לכן אם אתה רוצה באמת רפורמה לזמן ארוך, אתה צריך לחתור להביא עוד איתך להסכמה רחבה.
תראה, אני רוצה רק להדגיש, אנחנו את התוכנית הזאת מטעמים אובייקטיביים, מקליטים ביום שלישי, ועד יום שישי שבה תשודר התוכנית, יכולים להיות עוד שינויים, אז קודם כל בואו נבהיר את זה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, המרתון הזה בבית הנשיא הופסק בעקבות, בוא נגיד, האופוזיציה פרשה, בעקבות זה שלא מיניתם נציג של הקואליציה לוועדה למינוי שופטים. אבל מאז כבר מיניתם, ועדיין לא חזרתם, או לפחות לא הוצער אז שאתם חוזרים, כי לפיד התנגד. ואני רוצה לשאול, עדיין לא קוימה ישיבה אחת של הוועדה, למרות שיש נציגים בוועדה? הוועדה למינוי שופטים,
כן? קודם כל, זו הייתה טעות של האופוזיציה לפרוש מהשיחות. גם אם הם לא שמחים על משהו, יש להם מחלוקת, לא פורשים במהירות כזאת. ועובדה שהיום מונתה נציגה של האופוזיציה לוועדה לבחירת שופטים.
לא אומר חבל על הזמן שעבר מאז.
מונה נציג של הקואליציה, אז על מה פרשתם בדיוק? מה היו החששות שלכם? נכון שהיה עיכוב.
החששות היו מזה שלא תכנסו את הוועדה, ואכן הוועדה עדיין לא התכנסה.
לא, החששות היו שלא נמנה לוועדה, בסוף
גם וגם.
תראה, לגבי הכינוס, זה מנדט של שר המשפטים, זה כלי שיש לו. גם בעבר שהייתה שרה ציפי לבני, היא השתמשה בכלי הזה כדי לסחור ולתת לגבי החלטות של הוועדה, וזה לגיטימי. זאת אומרת, אני לא חושב שהשר מתכוון לא לכנס את הוועדה לחלוטין, אבל כן לבוא בדברים, לנהל מסע ומתן, להשתמש בכוח הפוליטי שהחוק נתן לו, זה דבר שכן מקובל בכנסת בישראל.
אבל תראה, הוועדה הזאת צריכה למנות לא רק שופטים ברמה העליונה, אלא גם בערכאות הנמוכות. והיה פה לפני שבועיים השר אופיר אקוניס, והוא אמר, אני חושב שזו טעות, הוועדה צריכה להתכנס ולמנות לפחות לבית המשפט השלום ולמחוזי שופטים. חסרים כמה, 80, 90, לא יודע כמה. כל התיקים מתנהלים בעצלתיים. למה זה לא נעשה?
תראה, אני חושב שזה הגיוני מה שאמר השר אקוניס, אבל בסופו של דבר, בוא נסתכל, הוועדה הוקמה בעצם לפני מספר שבועות, היא לא שהיא עומדת עכשיו שנים ולא מתכנסת, ואני מניח ששר המשפטים הוא יבחר את המועד הנכון לכנס אותה, ולהתחיל את, כמו שציינת דוד, את המינויים הקלים בבתי המשפט של השלום, של אולי אפילו מחוזי, תעבורה, משפחה, וגם בסופו של דבר, גם להגיע לליבה, לשופטי של בית המשפט העליון. יש לנו שתי שופטות שיוצאות לגמלאות בעוד מספר ימים לאחר החגים. זה בעצם ליבת הוויכוח.
ונשיא בית משפט עליון.
בהחלט.
תראה, אני שומע קולות בתוך הליכוד שאומרים, שמעתי טלי גוטליב, אבל גם אחרים שאומרים, חברים, תפנימו, הרפורמה לא תהיה. מה אתה עונה לה?
תראה, אני חושב שהיו טעויות, ואנחנו ערב יום כיפור צריכים להודות בטעויות. היו טעויות באיך שהרפורמה הזאת הוצגה, ובביצוע שלה, ואי אפשר להתעלם מכך.
ובמהירות שהוצגו כל החוקים.
בהחלט. אפשר להסביר את זה, אפשר להעביר את זה בצורה הדרגתית. המהות היא נכונה, הביצוע היה כושל. אני חושב אבל שאנחנו צריכים להסתכל על המהות. ובמהות היום, אני חושב שיש מקום לשינוי. אני חושב שהוועדה לבחירת שופטים יש מקום לשנות. אני מסתכל על כנסת ישראל ואני אוהב את מה שאני רואה. אני רואה את עם ישראל, אני רואה חרדים ואני רואה ערבים ואני רואה דתיים וחילונים ומהצפון ומהדרום. יש גיוון בכנסת. אתה מסתכל על בית המשפט העליון וזה נראה לך כמועדון של חבר מביא חבר. ואני רוצה שבית המשפט העליון ייראה כמו הכנסת.
ואתה יודע שברק כבר אמר ששאלו אותו, תגיד, למה מינית את אשתך לשופטת בסוף ההשתלמות שלה? אז הוא אמר, טעיתי.
בסדר.
ולמה אז מינית את החברים שלך או את הבנים שלהם לעשות את ההשתלמות בבתי המשפט אצל חברים שלך? טעיתי.
אז זה הזמן לתקן. זה הזמן לתקן, ואני חושב שהשינוי של הרכב של הוועדה לבחירת שופטים צריך להוביל אותנו
מתי
למקום.
מתי תיכנס הוועדה?
אני לא יודע, אבל הוא צריך להוביל אותנו למקום שהבחירה של השופטים תראה אחרת. שלא תהיה תוצאה ידועה מראש, גם מבחינה של העמדות, של הדעות, של הרקע, זה הדבר הנכון למדינת ישראל, ועד גם הציבור יהיה לו יותר אמון במערכת המשפט.
אני רוצה לשאול אותך, אתה מוכן להסביר לי, אלה שמתנגדים לחוק שעבר של צמצום, יש כאלה שקוראים לזה ביטול עילת הסבירות, אומרים שאתם בעצם רוצים להעביר את המדינה הזאת לדיקטטורה. תסביר לי במה הם טועים.
קודם כל, זה לא נכון. זה שקר. ואותה מחאה התחילה הרבה לפני שבכלל עילת הסבירות עלתה לסדר היום. אם אתה מסתכל על הסרטונים של אהוד ברק וחבריו, הם תכננו את המחאה הזאת לפני שבכלל יריב לוין הציג את הרפורמה.
זה אתה צודק, 4 שנים הם מתבחבשים על הסיפור הזה.
ואני חושב שהנושא של עילת הסבירות הוא סמלי. הרי בית המשפט גם היום יכול לבוא ולפסול חוקים. עובדה, שעכשיו יש עתירות לפניו, הם הולכים לדון בביטול של חוק יסוד.
כן, אתה מדבר על חוק יסוד.
שזה הרבה יותר משמעותי.
ברור.
מה שקומם אותנו, שבית משפט פסל חקיקה של הכנסת, מהטיעון שזה לא נראה לו. הוא לא נימק, לא הסתמך על החוק, לא הביא שום טיעון. הוא אמר, לא סביר בעיניי. אז אנחנו באים ואומרים, אם אתם באים לפסול חוקים, הכוח נשאר אצלכם לפסול חוקים, לפחות תסתמכו על חקיקה, תסתמכו על איזשהו עוגנים מסוימים, ולא על סמך הסבירות, כי הסבירות שלכם היא לא יותר טובה מהסבירות שלנו. קח את נושא המסתננים, שראינו את המראות הקשים לפני מספר ימים. בית המשפט, בשורה של פסיקות, בעצם יצר פה בעיה אמיתית במדינת ישראל, מכיוון שלא נראה לו הנושא הזה. אז אנחנו רוצים שבית המשפט יתאמץ יותר לפני שהוא בא לפסול חקיקה של הכנסת.
היועץ המשפטי לממשלה דורשת לכנס את הוועדה, ובית המשפט צריך לדון, יש עתירות. בנוסף, דורשת היועץ המשפטית לממשלה דרישה שלי נראית קצת תמועה. הדרישה שלה היא לדון בעילת הסבירות שבית המשפט כבר רמז שהוא הולך לדון בה, והיא מצדדת בביטול עילת הסבירות. אז האם אין כאן ניגודי עניינים בנושא הזה מצד היועצת המשפטית?
תראה, אני במהות, בלי קשר לפרסונה, אני תומך בהפרדה בתפקידים של הייעוץ המשפטי לממשלה. אני חושב שזה לא ייתכן מבחינת עומס עבודה וגם מבחינת אינטרסים, שאותו בן אדם גם יהיה אחראי על כל התביעה במדינת ישראל, ובאותה נשימה הוא יהיה גם היועץ המשפטי לממשלה בנושא ביטחון,
כלכלה. יש לך תומך נילה בדבר הזה.
יש הרבה.
אתה יודע מי?
אני יודע שגדעון סער. גדעון סער, בדיוק. ואחרים באופוזיציה רבים.
נכון, לא, אבל גדעון סער זה...
ואני חושב שזה הדבר הנכון לעשות. ודרך אגב, אפשר גם להחליט שזה יהיה יחול בעוד אילו שנים. זה לא יהיה פרסונלי. אני חושב ששמה, תחשוב על ראש הממשלה, שצריך להתייעץ עם היועץ המשפטי בנושא ביטחון מאוד מאוד רגיש.
אז למה היא מתנגדת?
ובאותה נשימה, היועץ המשפטית היא תובעת אותו בבתי משפט. הדבר הזה הוא בעייתי. אני חושב שההפרדה היא נכונה. והמצב שקיים היום, שכל שר לוקח לעורך דין פרטי, לצורך
ייצוג... זה מה שקורה כרגע.
זה אנרכיה, זה כאוס. צריך להפסיק עם זה, ולכן אני חושב שההפרדה היא הכרחית.
אני רוצה לחזור ברשותך לנושא של החקיקות הבאות. אני שומע אנשים שאומרים, אתם רוצים להעביר 250 חוקים. א', אני לא יודע למה זה 250, זה המספר שהם טוענים, 250 חוקים, שחלק מהם יהיו חוקי יסוד, ובכך שאתם אומרים שזה חוק יסוד, אתם מונעים מבית המשפט לדון בהם, אולי לבטל אותם. אז לא לקחתם את הנושא הזה של חוק יסוד קצת רחוק מדי?
תראה, אני חושב שיש ציבור שלא מפנים את תוצאות הבחירות. הוא אומר, אנחנו דמוקרטים, אבל שאנחנו מנצחים, הכל לגיטימי. הרוב בידינו, אפשר לחתום על הסכם עם ממשלת לבנון, אפשר להחזיר את גוש קטיף, אפשר לעשות שינוי משפטי, הכל מצוין. אבל ברגע שהימין נבחר לשלטון, זה בסימן שאלה וזה יש כוכבית קטנה. כן, אתם נבחרתם, אבל תתעסקו רק בחלק מן הדברים. אתם לא מספיק אינטליגנטים, אתם לא מספיק מבינים כדי לעסוק בדברים המהותיים. אז יש לי חדשות בשבילם, אין כוכבית. לנו יש מנדט למשול ולהוביל מהלכים בלי כוכבית, בכל נושא, בנושא משפטי, בנושא של חוקי יסוד. אנחנו צריכים לעשות את זה בזהירות, צריכים לחשוב על כל דבר שאנחנו עושים, ואנחנו צריכים להיות ממלכתיים ולעשות את טובת המדינה, אבל אנחנו לא עם כוכבית פה. ולכן שאני מתעמת עם אנשי השמאל באולפנים, אני אומר להם, חברים, תפסיקו עם ההתנסות הזאת, אתם לא מבינים יותר טוב מאיתנו, אולי הדעה שלכם שונה מאיתנו, אבל אין לכם בעלות על מה נכון או לא נכון. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך לחוקק גם בחוקי היסוד בצורה כמובן שקולה ואחראית.
תראה, גם ראש הממשלה, גם יריב לוין, גם אחרים בליכוד אומרים, בוא נגיע לפשרות, בוא נגיע להבנות. אבל אומר לך יושב ראש עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, אומר, אני מתנגד לכל פשרה. עכשיו, ראש הממשלה שומע את זה, זה חלק מהקואליציה שלו, ואומר, כל פשרה שתהיה, אין לי ממשלה. מה הוא צריך לעשות?
תראה, זאת ממשלת ליכוד בהובלת בנימין נתניהו.
כן,
אבל... זה לא ממשלת עוצמה יהודית בהובלת בן גביר.
אבל זה קואליציה.
נכון, אבל ראש הממשלה לפי דעתי חייב לקחת את ההובלה, ואני חושב שברגע שהוא יעשה את זה הוא יגלה שיש לו עוצמות גדולות מאוד, והאיום של בן גביר הוא לא איום אמיתי. בן גביר לא יכול...
איך אתה יודע?
כי
אין לו אלטרנטיבה?
אני חושב שבנושא לדוגמה של עילת הסבירות, אם היינו מחליטים להביא נוסח אחר לדוגמה, בן גביר לא יכול היה להתפטר. היה מפרק את הממשלה, ממשלת ימין על מלא, נותן את השלטון לידי השמאל, למנסור אבס וחבריו, כי היינו שמים איזשהו שינוי בנוסח של עילת הסבירות, האיום הזה הוא לא אמיתי. ולכן ראש הממשלה...
למה נתניהו חושש?
לפי דעתי אין לו שום סיבה לחשוש.
אבל אתה יודע שהוא חושש.
תראה, ראש הממשלה הוא מנוסה, הוא זהיר באופיו, אבל אני חושב שבנושא הזה הוא צריך להבין...
אולי הוא זהיר יתר על המידה, אתה אומר.
אני חושב שבנושא הזה הוא צריך להבין שיש לנו 32 מנדטים בקואליציה של הליכוד, שמגבים אותו, ויש לו רוב בעם שמגבה אותו, ולכן לא כל איום של חבר קואליציה הוא חייב להתרגש ממנו.
אחד הדברים שמאוד יחיס את ראש הממשלה, כמו רבים אחרים, זה ההתבטאות של טלי גוטליב, את חברת הכנסת טלי גוטליב, שאומרת כך, השב"כ וצה"ל עובדים אצל המחבלים. האם בכך שהיא אומרת את המשפט הזה, היא לא יוצרת כאוס בקרב אנשי הצבא, אנשי הביטחון?
תראה, אני בתפקידי בוועדת המשנה לשירותים, יוצא לי היום להכיר את כל אנשי השב"כ והמוסד והכוחות שעובדים בשטח, ואני מצדיע להם. הם עובדים בשקט. הם אוסרים את...
זה כל כך ברור.
הם אוסרים את נפשם ואת זמנם, ואנחנו צריכים להצדיע להם ולחזק אותם. ואני חושב שאנחנו צריכים בנושא הזה לתת גיבוי מלא לכוחות הביטחון, ואם יש ביקורת לחבריי, בוא נפנה אותה לאנשים הפוליטיים שנבחרו להיות שרים בממשלה. הם אחראים על קבלת ההחלטות, ונמקד את הביקורת בדרג הנבחר. לא בקצינים ובאותם אנשי שב"כ שלא יכולים לבוא ולהביע את עמדתם.
אני שומע בזהירות הנדרשת שכמה וכמה מרועיינים, קצינים בכירים, גם בדימוס וגם עדיין מכהנים, אומרים כנראה מאוד בזהירות שכבר יש פגיעה בקשירות הצבא למלחמה. ודיברנו על זה קודם. אתה אחד האנשים שם, יש פגיעה?
אתה חושב שהוויכוח הפנימי פוגע בכל הרמות של המוכנות שלנו.
כשאתה אומר פוגע, למה אתה מתכוון?
אני פוגע שקודם כל האויבים שלנו הם מרימים את הראש. אני צריך להבין שתפיסת כוח אמיתית זה לא כמה טנקים ומטייסים יש לך. זה נראות.
שהצד השני חושב.
ומה הצד השני חושב שיש לך, ומה הצד השני חושב שאתה יכול לעשות, לא. זה תפיסת כוח אמיתית. אתה יודע, בארצות הברית, אני יושב עם גנרלים שם, שואל אותם, מתי נלחמתם פעם האחרונה? הוא אומר, בחיים לא נלחמנו. אנשים עם, אתה יודע, דוד, יש להם איתורים ומדליות.
הרבה ברזלים.
ואתה יודע, אחד אדמירל, יש לו נושאת מטוסים, הוא אומר לי, בחיים לא נלחמתי, לא ראיתי קרב בחיי. הוא אומר, אני גם לא צריך. מספיק שרואים את הכוח שלנו ברדאר, אף אחד לא מתעסק איתנו. הנושא הזה פגע בנו, משמעותית.
אז מילא שאתה אומר את זה על חברי אופוזיציה, אבל אני שומע את גלנט שהוא אומר, בהתקפה על חברי קואליציה, אתם מסכנים את הנכס החשוב ביותר שלנו, הצבא.
תראה, אני חושב שאנחנו צריכים לבחור את המילים ולהשאיר את הצבא...
גלן, צבא ביטחון.
להשאיר את הצבא מחוץ לוויכוח, ולצערי הרב, הצבא נכנס לוויכוח. כל נושא הסרבנות, נושא חמור ביותר, שאתה יודע, אני חושב שצריך להתייחס אליו, ולא לעבור, להגיד, אוקיי, סיימנו לעבור הלאה, כי זה יצוץ עוד פעם. צריך להתייחס לסוגיה של הסרבנות, לגדוע אותה, לא לקבל את הדיון הזה, לא של טייסים, לא של הייטקיסטים, אין מקום לסרבנות במדינת ישראל. זה רעה חולה שעלולה למוטט את היכולת שלנו להגן על עצמנו.
אני רוצה להעביר אותך שבוע קדימה. 15 שופטי בית המשפט העליון התכנסו לדיון היסטורי על העתירה נגד חוק יסוד צמצום עילת הסבירות. עכשיו, בוא ניקח סנריו שבית המשפט מחליט שהחוק הזה הוא לא חוקתי. מה קורה אז? משבר חוקתי? מה אז?
קודם כל, אני מקווה שלא נגיע לשם. זה יהיה תקדימי.
שאולי יגיעו להסכמות לפניכם?
או שבית המשפט יחליט לא להתערב.
אבל הוא כבר רמז שבעצם זה שהוא מתכנס לדון בזה, יש לו עילה אולי לפסול.
תראה,
בונים
אולי לא. בונים אווירה. בונים אווירה, יש
בונים אווירה, בדיוק.
הרכב של 15 שופטים, נכון. חיות מסיימת.
האם זה לא היה בסמכותו, דני, אז הוא לא היה אומר, אני סליחה, זה חוק יסוד, מה אתם רוצים ממני? עצם ההתכנסות שלו היא אמירה.
לא, יש פה את הבנייה, גם ה-15 שופטים, גם חיות פורשת, פסק דין אחרון שלה, ואתה רואה שהתקשורת מפמפמת את תופי הקרב לקראת הדיון וההחלטה בנושא, אבל בשופטי בית המשפט העליון, לפי דעתי צריכים לדון בנושא, אבל בסוף בהכרעה, אני מקווה מאוד שהם לא יתערבו בחוק יסוד, זה תקדימי, זה דבר שהוא מאוד משמעותי, ולמה שזה יוביל, זה יוביל למשבר חוקתי. קודם כל, מי ששואל...
מה זה אומר משבר חוקתי?
משבר חוקתי זה קודם כל, אנחנו נקיים פסיקות של בית משפט. נקודה. שנית...
אם אתה מקיים את פסיקת בית המשפט, אין משבר.
יש משבר. כי אני מקיים את הפסיקה, אבל אני לא יושב בחיבוק ידיים. אני לוקח את הפסיקה, והם יצטרכו לטעון מה הבעיה שלהם הייתה בחקיקה שלנו, איזה פגמים במרכאות נפלו בחקיקה,
ומתקן.
ואנחנו נחוקק מיד. וזה הפינג פונג. וזה משבר חוקתי בעצם. שיש לך חקיקה של הכנסת, בית המשפט דן, אתה לא יודע איך זה יסתיים. אני מאוד מאוד מקווה לטובת הדמוקרטיה שלנו, שלא ניקלע לפינג פונג הזה.
בינתיים רוטמן ביקש גם ייצוג עצמאי. אתה יודע.
תראה, לא רק הוא, יש לך היום מספר רב של שרים.
כן, אמרתי בנוסף.
כן, שבלוקחים ייצוג עצמאי. תראה, אם זה היה פעם...
הוא אומר שחיות השופטת נמצאת בניגוד עניינים.
אבל אני חושב שברגע שהוחלט על הרכב של 15 שופטים, אני לא רואה מצב שהיא הייתה פוסלת את עצמה, אבל טענה מעניינת.
טענה מעניינת, ואנחנו נדע בעוד, מתי זה? עוד שבוע, לא? שבוע הבא.
כן, אוטוטו, מיד אחרי ראש השנה.
אני רוצה לשאול אותך לגבי נושא אחר לגמרי, הרוגלות. אתה יודע, כל עם ישראל שמע את אלשיך שאומר, לא היה, לא נברא, אפילו משל לא היה. אין רוגלות, לא נכנסנו, לא עשינו, לא שאבנו, שום דבר. ואני מסבר שהוא כנראה שיקר. כי המשטרה הודתה, וכמה ועדת...
בדיקה ממשלתית.
לא, עכשיו כמה ועדה, אבל לפני זה הייתה ועדת מררי. מה היא אמרה? לא נעשה שימוש בלתי חוקי ברוגלות. זאת אומרת, קודם כל הסכימו שכן היה שימוש. אבל מה זה בלתי חוקי? אם אתה הולך לשופט ואתה אומר לו, שמע, תחתום לי על צו להאזנות, ואתה נותן לו אינפורמציה לא נכונה, והוא חותם לך, באותו רגע זה הפך לבלתי חוקי.
תראה, השופט ברנדייס אמר שאור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר.
נכון.
ואני שואל את עצמי, על מה...
למה חוששים?
על מה ולמה כל המאומל הקמת בדיקה ממשלתית?
שאולי זה יפגע בהם?
בוודאי.
במי שמתנגד
הכל. מה הם חוששים? דרך אגב, הוקמו ועדות בדיקה ממשלתיות לנושא הצוללות, לנושא הבריחה מכלא גלבוע, עוד עשרות ועדות בדיקה הוקמו במדינת ישראל.
ואתה אומר, זה כל כך חמור ולא...
נכון, אז על מה הצעקה? יש שופט, יקים את הוועדה, ייקח את הנתונים, יפרסם דוח.
אבל...
אני חושב שכנראה מי שחושש יש לו סיבה טובה לחשוש.
אבל תראה, המפכ"ל, איש ראוי, מכובד, אני אומר לך, יש לי אליו סימפתיה על הבן אדם הזה, גם הוא מתנגד. ומה הוא אומר? הוא אומר, תראו, אלה שצריכים לספק לנו את הרוגלות האלה למלחמה גם בפשיעה, שבק עושה שימוש כמובן. אבל אנחנו רוצים להשתמש בזה לצמצום הפשיעה הכלכלית, הפלילית, הלאומנית, ואנחנו לא יכולים להשתמש בזה למטרות שהן מטרות שלכאורה לא קיבלנו אישור להם. ואז הם אומרים, אלה שמספקים את הרוגלות, עד שלא תיתנו החלטה כיצד מותר להשתמש, לא נספק. ולכן המפכ"ל מתנגד. מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא יכול לקבל את הרוגלות האלה, אני לא יכול להשתמש בהן. ולכן אני מתנגד לוועדה, כי זה ייקח הרבה זמן עד שתקבלו החלטות. בינתיים, הציבור מדמם, בעיקר חברה ערבית.
אני חושב שצריך לתת כלים למשטרה, אבל הכל צריך להיות מוסדר וחוקי, ואי אפשר להשאיר את הנעלם הזה ככה באוויר. כי מחר בבוקר, דוד, זה יהיה רוגלות שישתמשו בהם נגדך, נגד משפחתך, ואני זוכר עוד במשפט דרי, שזה לפני אלו שנים, שהתברר שתמללו שיחות פרטיות של, השר דרי דאז עם רעייתו, שלא היה צורך לתמלל. ולכן אני חושב שהנושא הזה של הפרטיות הוא חשוב ביותר, והמשטרה צריכה לעבוד יותר קשה, כדי שהנושא הזה יוסדר, והיא תוכל להשתמש ביכולות האלו, אבל בצורה מוסדרת, עם פיקוח ולפי חוק.
אדם בשם דגני, זאב דגני, מוכר לך?
תזכיר
מנהל
לי.
מנהל הגימנסיה הרצליה.
כן, קראתי עליו.
תקשיב, אני לא האמנתי למה שקראתי. הבן אדם התפטר, אבל אתה יודע למה הוא התפטר? כי ביטלו, הדירקטוריון ביטל את הכנס נוער נגד דיקטטורה. תחשוב על המילה, נוער נגד דיקטטורה, הייתה אמורה להתקיים, בוא נגיד, שיח בנושא הזה, זאת הייתה אמורה להיות הכותרת, ביטלו את זה, מה הדירקטוריון אמר? יש חלק מהאנשים חושבים כך, חלק אחרת, מה אתם דוחפים את המשנה שלכם לילדים בני 17-18 שאוטוטו התגייסו לצבא והכותרת שלכם זה נוער נגד דיקטטורה? היות וזה בוטל, הוא התפטר, טוב שהתפטר. הנה אני אומר, טוב שהתפטר. מה זה הדבר הזה?
אני חושב שמר דגני צריך להחליף מקצוע, מחנך הוא לא. הוא יכול ללכת להתפקד למפלגת מרץ או חדש, אבל לחשוב שהוא יכול לבוא ולחנך את הדור הבא עם גישה קיצונית כזאת, הוא צריך לחזור לשיעורי האזרחות.
אבל אני רוצה להרגיע אותך. הוא חזר בו.
אני לא בטוח, הוא רוצה לחזור לתפקיד שלו. אני מקווה מאוד שלא יאפשרו לו לחזור לתפקיד שלו. יופי. כי מקומו הוא לא להיות מחנך.
תשמע, דני, עדיין לא קראתי את הספר, היום הבאת לי אותו. אני אקרא אותו, אני רוצה לרענות חשוב... שמעתי שיש בספר דברים מדהימים, ניקי איילי המתמודדת מטעם הרפובליקנים, כנראה אין לה הרבה סיכוי, אבל אתה יודע, בפוליטיקה אי אפשר לדעת. אני רוצה להודות לך, נעמת לי מאוד, דני
תודה
דנון.
תודה רבה, אני בטוח שתהנה מהספר, וגם כל מי שמאזין לנו ימצא בספר קצת מאחורי הקלעים, איך הדברים באמת קורים במסדרונות האום, בפוליטיקה הבינלאומית, זה באמת קריאה מענה לקראת החג.
אז אותי זה מאוד יעניין, אני כמובן אקרא את זה בחג, בגובה הראיות דני דנון. תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
אני חושב שגובה הראיות עכשיו הוא לא פחות, לא?
לא פחות.
תודה רבה, תודה. שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.